ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף סמך ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה בדף סמך ג' עמוד א', ושם כתוב שלושה דברים הייתה אותה קרן משמשת מלמטה ושלושה מלמעלה. אותו קרן, ההתייחסות לקרן דרומית מערבית של המזבח. מלמטה חטאת העוף והגשות ושירי אדם של חטאות החיצוניות. אז אנחנו חוזרים לגמרא שלנו. חטאת העוף, הדאמרן, הוכחנו בשיעור הקודם שחטאת העוף נעשית למטה מול קרן מערבית דרומית, וזה נלמד, אמרנו בשיעור הקודם, מדיני מנחה. הגשות, דכתיב, וגישה אל המזבח. יש תוספות פה, דיבור מתחיל הגשות, הוא טוען שהיה עדיף ללמוד מהפסוק שצוטט בסמך ג' עמוד ב', ויקרא פרק ו' פסוק ז', במקום הפסוק הזה ויקרא ב' פסוק ח'. בכל אופן, אנחנו נתקדם בגמרא. שירי אדם של החטאות החיצוניות, מניין לי ש אותם שיריים נשפחים בקרן דרומית מערבית. תכתיב, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח. הפסוק מהפסוק הזה אנחנו לומדים ולמדנו בפרק חמישי, רש"י מביא את הדין הזה, ירידתו מן הכבש בחטאות החיצוניות הם נלמדו מיציאתו מן ההיכל בפנימיות, להיות בסמוך לו, והיינו כשהוא יורד מהכבש, שהוא גומר את מתנות דם של החטאת החיצונית, איזו מקום במזבח הכי קרוב לו, והיינו יסוד דרומי. ובכל הדרום, רש"י אומר, אין לך יסוד אלא אמה אחת בקרן מערבית דרומית. וכך הגענו לאותו קרן מערבית דרומית לשפיכת שיריים של חטאות החיצוניות. אנחנו ממשיכים בגמרא. מלמעלה, המשנה אמרה גם שמלמעלה בקרן מערבית דרומית, מלמעלה על המזבח, ניסוך המים והיין ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. מדקמר, כשהיא רבה לגבי עולת העוף, מתי מגיעים לקרן מערבית דרומית? רק כשהיא רבה במזרח. בכלל, דמקומה מזרח אי, שלכתחילה עיקר המקום לחטאת העוף זה בקרן מזרחית דרומית. אמר רבי יוחנן, סליחה, מה היא טיימה? למה קרן מזרחית מזרחית דרומית היא המקום האידיאלי בשביל עולת העוף? אמר רבי יוחנן, מפני שקרובה מבית הדשן. בית הדשן היה מקום אצל הכבש, ויש לנו ציור שנמצא בשוליים שממקם את הדשן. היא הייתה 10 אמות לכיוון דרום מסוף הכבש, במרחק 3 טפחים מהכבש, מרחק 3 טפחים מזרחה מהכבש. שמה הוא היה מה שנקרא בית הדשן, שמה היו מביאים את תרומת הדשן של כל בוקר, וגם הדישון של המנורה, כשהיו מנקים את המנורה ונוצר דשן שם. וגם הפנים של עולת העוף היה נזרק שם. אמר רבי יוחנן, בואו וראה כמה גדול כוחן של כהנים, שאין לך קל בעופות. זאת אומרת, אין לך דבר שהוא קליל. דבר קליל קשה לזרוק אותו למרחקים. אז אין לך דבר קל בעופות יותר ממועה ונוצה. מועה ונוצה זה הזפק ועוד איברים פנים שנמשכים מתוך העוף כשעושים את עולת העוף. אותם, אם נקרא לזה פנים או מאיים של העוף, היה נזרק פעמים שכהן זורק יותר מ-30 אמה. זאת אומרת, כשהיא רבה במזרק, כפי שאמרנו במשנה, אז איפה היו עושים את עולת העוף? היו אז עולים לראש המזבח, קרן מערבית דרומית, ומשם, מאותו קרן מערבית דרומית, היה זורק את הזפק עם נוצה לבית הדשן, איפה שאמרנו את המיקום שלו מקודם. ומה המרחק? אז הגמרא אומרת, המרחק הוא יותר מ-30 אמה. אנחנו עוד מעט נחזור ונתייחס למספרים, אבל לבינתיים זה דורש כוחות לא רגילות לזרוק דבר כזה קליל יותר מ-30 אמה. זה בערך, נגיד, בערך 15 מטרים. תתנן, מהמקור הזה אנחנו נלמד איפה היה ממוקם בית הדשן. אחר כך, כפי שאמרנו מקודם, נגיע לעריכת חשבון, עשיית החשבונות, איך מגיעים לאותם 30 אמות. דתנן, נטל מחתה של כסף ועלה לראש המזבח. אנחנו כאן מצטטים משנה ממסכת תמיד, והעניין של הנושא של המשנה הזאת זה תרומת הדשן שבכל בוקר. אז הכהן שזכה לאותו עבודה, תרומת הדשן, זה בעצם לקיחת גחלים שנשארו מתוך כל הכתרות של יום הקודם, ונוצר הרבה אפר. אז היה נוטל מחתה, כלי שמחזיק דברים, נוטל מחתה של כסף, ועלה לראש המזבח, ופינה את הגחלים אילך ואילך, וחתה מן המאוכלות הפנימיות. הוא בחר אותם גחלים ויורד מהמזבח. הגיע לרצפה, זאת אומרת סוף הכבש, מחזיר פניו כלפי צפון. אפשר לעקוב אחרי זה בציור שיש לנו בשוליים. אז הוא ירד מן הכבש, הוא פנה לכיוון צפון, כי כשהוא יורד, הוא יורד לכיוון דרום, ואחר כך עושה סיבוב, הוא פונה צפונה, והולך למזרחו של כבש, כי בזמן שהוא הולך לצפון, הוא גם הולך גם למזרח של הכבש, כ-10 אמות, ככה מרחק מסוף הכבש לכיוון המזבח היה עובר 10 אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש 3 טווחים, מקום, אותו מקום שנותנים מורה ונוצה ודישון, מזבח הפנימי, אבל מנורה. הדישון של מזבח הפנימי, הכוונה לאפר שנוצר על המזבח הזהב שעמד בהיכל. אז אותו מקום, 3 טפחים מזרחה מהכבש, גם 10 עמות צפונה מסוף הכבש, היה מקום מיועד לדברים האלו. אז עכשיו, עם הידיעה הזאת, אנחנו מבינים שמקרן מערבית דרומית של המזבח עד לאותו בית הדשן, אמרנו מקודם 30 אמה. אבל אם עושים חשבון, יש לנו גם ציור שמלווה את הסוגיה הזאת יותר למטה בגמרות המסומנות. אם עושים חשבון, אנחנו צריכים לקחת את האלכסון של זווית 90 מעלות שצלעותיו הם 22/22. המרחק מאותו בית הדשן ל, אם לוקחים בחשבון הרוחב של הכבש 16 אמות פלוס עוד 6 אמות למקום שעמד הכהן על ראש המזבח, אז יש לנו צלע צד שאורכו 22 אמה, ומשם עד לבית הדשן, אחרי שהכבש אנחנו יודעים אורכו הוא 32 אמות, הוא כבר התקדם 10 אמות, אז נשאר עוד 22 אמות. אז יש לנו אלכסון שהחישוב לפי התלמוד הוא על כל אמה של, של צד, של צד של מרובע, האלכסון הוא אמה ושתי חמישיות. אז אם עושים את החשבון 22 כפול 1 ושתי חמישיות, אתה מגיע למספר שהוא, כפי שהגמרא כאן מציינת, הני תפי מתלטין וחד אביין, כי אותו אלכסון יוצא יותר מ-31 אמות. אז למה אתה אמרת שהמרחק הוא יותר מ-30 בזמן שיותר מדויק לדבר על 31 אמות? הגמרא אומרת, מקום גברי לא חשיב, המקום שתופס הכהן עצמו איפה שהוא עומד, ואדם תופס אמה, ככה תפיסה כפי שרואים בכמה מקומות בשס. אז נוריד את המקום שהכהן עצמו תופס, אז אתה מגיע לחשבון של שאמרנו מקודם 30 אמה הוא המרחק שהוא זורק מאותו קרן מערבית רומית לבית הדשן, והוא זורק את המועה ונוצה, שזה דבר קליל, זה דורש הרבה כוחות. כל העולים למזבח, אמרנו במשנה הם עולים בצד ימין של הכבש, וחוץ מהשלושה דברים האלו שהם שהעולה למזבח עולה מה שנקרא במשנה בדרך שמאל. והמשנה שהופיע בסוף סמך גימור אמר, שם כתוב כל העולים למזבח עולים דרך ימין ומקיפים את המזבח ויורדים דרך שמאל, חוץ מן העולה לשלוש הדברים אלו שהיו עולים ויורדים על העקב. כלומר, היה עולה בשמאלו של הכבש וחוזר על אותו מקום כשהוא גומר. ואלו מה הם השלושת הדברים? ניסוך המים, ניסוך היין ועולת העוף. הגמרא, מי תיימה? רש"י, חמש שורות מסוף העמוד, מי תיימה? העולה לשלושת דברים אלו אין עולה דרך ימין ויקיף, ולא דרך מין מצווה, כדמרן ליאל, אמרנו בדף סמך ב' עמוד ב', והוכחנו את זה שכל שכל העולה שם הגמרא דיברה על כל ה כל פניות שאתה פונה, אתה פונה אלה דרך ימין. אז הגמרא מסבירה למה כאן לא, למה בשלוש הדברים האלו הולכים בצד שמאל של הכבש, ואנחנו חותרים להגיע לקרן מערבית דרומית. אז מה הייתה? מה אמר רבי יוחנן? נסחים שמה התעשנו. אם היו עולים באופן רגיל עם הנסחים, היין והמים, אז היו מקיפים את המזבח, וזה בעצם להקיף את המערכה ששם יש אש בוער ועשן עולה. החשש הוא עד שאתה מגיע לקרן מזרחית דרומית ששם אתה מקיים את הניסוך, שמה יתעשנו, לשון עשן. ורשי מציין שיין שפגע בו עשן, יין מעושן פסול. ועולת העוף, מה החשש? למה לא מקיפים את המזבח? שמה תמות בעשן. אתה חשש שאותו עוף ימות. מטבעי, אנחנו נקשה על מה שאמרנו בקשר לטיפול בנסחים ממקור הבא, ממסכת תמיד. כאן מדובר בכהן גדול שיכול לעשות איזושהי עבודה בבית המקדש שהוא רוצה, וכתוב אצלו, בא לו להקיף את המזבח, מאין הוא מתחיל? מקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית. נתנו לו יין לנסח, אז הוא הגיע לקרן מערבית דרומית, ואז שם הוא עושה ניסוך. עכשיו האב אמינה שהוא עשה את כל ההקף הזה עם היין בידו, אז אנחנו לא חשינן לשמה יהיה יין מאושן. הגמרא עונה, אמר רבי יוחנן, אנחנו עוברים לדף סמך דל עמוד ב', הקפה ברגל. מה שכתוב פה שהוא בא לו להקיף את המזבח, הוא עשה את כל ההקפה הזאת, אבל היין עודנו לא היה בידו. כשהוא הגיע לאותו קרן מערבית דרומית, אז נתנו לו את היין, אז היין לא היה בידו בזמן שהוא הקיף את המערכה, את המערכה, ואין שום בעיה של חשש יין מעושן. אמר רבא, דייקה נמי דקטני, בקריאה מדוקדקת עונים על כך. מה כתוב? נתנו לו יין לנסח, ולא קטני אומר לו נסח, כלומר שהיה אצלו היין כל הזמן ורק עכשיו אומרים תנסח את היין שהיה לך, כי לא, הוא לא היה לו עד שהוא הגיע לקרן מערבית דרומית ואז נתנו לו. שמע מן המאה, לשון המשנה רואים שכך היה. תנו רבנן, כל העולים למזבח עולים דרך ימין ויורדים דרך שמאל. עולים דרך מזרח, מזרח הכבש, ויורדים אחרי שהוא גומר את העבודות שלו על המזבח, והוא יורד דרך מערב, הצד המערבי של הכבש. חוץ מן העולים לשלושה דברים הללו, שעולים דרך מערב ויורדים דרך מערב, עולים דרך ימין ויורדים דרך ימין. עכשיו המשפט האחרון קשה להבין, וכאן הגמרא תמה, דרך ימין, דרך שמאל הוא. רשי אומר, שמאל הוא מערבו של כבש, הווי שמאל כשאיש פניו למזבח. אז כדי ליישב את לשון הבריתה, יש כאן שתי גישות. אחד, אמר רבא, תני שמאל, אתה צודק. אז יש לתקן את הלשון, במקום להגיד לגבי שלושת הדברים, הניסוך יין ומים ועולת העוף, במקום להגיד לגבם עולים דרך ימין, תגיד עולים דרך שמאל ויורדים דרך שמאל. גישה שנייה ליישב את לשון המקור הזה, רבינה אמר, מה ימין? כאן צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים. המילה ימין שהופיעה בסיפה, מה כוונת המילה ימין? ימין דמזבח. מה הכוונה? המזבח צריכים להיות קצת יצירתיים, כפי שעשינו בגמרות בדפים הקודמים. פני המזבח הם לדרום, זה כאילו המזבח מסתכל עליך ממקומו דרומה. אז לגבי המזבח שפונה אליך, זה שעולה במערבו, במערב, צד מערבי של הכבש, לגבי המזבח זה הימין של המזבח. ומאי שמאל, המילה שמאל הופיעה ברשע. אמרנו שכל עולים למזבח עולים דרך ימין ויורדים דרך שמאל. מה הכוונה יורדים דרך שמאל? ומאי שמאל שהופיע ברשע? שמאל דגברה. כשאדם גומר את העבודה שלו, אז אמרנו שהוא עולה לצד נגיד המזרחי של הכבש, זה ימין, וכשהוא יורד, הוא יורד לצד שמאל שלו, של הבן אדם, צד מערבי של הכבש. כשהוא יורד, זה נמצא בצד שמאל של אותו כהן. אז ברשע המילה שמאל התייחס לגברה, בספר הימין התייחס למזבח. שואלת הגמרא, וניתני או אידי ואידי דמזבח, שיהיה מין עקביות פה, הרשע והספר תתייחס רק לצד של המזבח, או אידי ואידי דגברה, או לחלופין שהרשע והספר תתייחס לבן אדם קשיה. אז זה נשאר כקושיה על הפירוש שנתן לנו רבינה. המשנה, חטאת העוף כיצד היה נעשית? היה מולק את ראשה ממול אורפה. העורף של העוף הוא החלק מאחורי הראש שנגיד שבולט, חלק האחורי של הגוגולת. ממול אורפה זה קצת למטה משם, זה כפי שרשי מסביר, מול הרואה את העורף, לא העורף עצמו אלא החלק למטה ממנו שכאילו רואה את העורף. עכשיו הוא מכניס את הציפורן של הגודל שלו שם ואינו מבדיל, כלומר הוא חותך רק סימן אחד, הקנה או הוושת, סימן אחד, לא שניהם. ומה זה? מדמה על קיר המזבח. שירי אדם היה מתמצא על היסוד, ואין למזבח אלא דמה וכולה לכהן, כל שער העוף ניתן לאכילת הכהן. לפני שנתקדם, רק נציין שהברייתא פותחת עם ציטוט מויקרא פרק A פסוק ט, ואנחנו הוספנו בשוליים של הגמרות המסומנות הש"ס עוזר את הפסוק במלואו. אז נקרא קודם את כל הפסוק. ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, ונשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא. תנו רבנן, ויזה מדם החטאת, מגוף החטאת, כלומר הוא אוחז בעוף עצמו ומזה. כיצד? אוחז בראש ובגוף של העוף ומה זה? הפסוק אמר על קיר המזבח ולא על קיר הכבש ולא על קיר איכל ולא על קיר אולם. ואיזה? זה קיר התחתון, כאילו שלמטה מחוט הסקרה. החצי ההזעות של דם החטאת הם צריכים להיות על קיר התחתון של המזבח, או אינו אלא הקיר העליון. ודינו, מסברה היינו אומרים שחטאת העוף יהיה עזעותו על קיר העליון, החצי הלמעלה. איך? למה הייתי אומר את זה מסברה? ומה בהמה שעולתה, כלומר עולת בהמה למטה, מתנות דם של עולה הם בחלק התחתון של המזבח. חטאתה, חטאת בהמה למעלה. עוף, כשאתה מגיע לקורבן עוף שעולתו למעלה, אינו דין שחטאתו למעלה? תמוד לומר, אז הפסוק אומר אחרת. תמוד לומר, והנשאר בדם, מה שקראנו בפסוק, פסוק ת', ונשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח. ומה לומדים מזה? קיר שהשיריים שלו מתמצים ליסוד. בוא נוסיף שתמיד יתמצו ליסוד. תמיד יתפתפו ליסוד. מאותו מקום שהוא מקיים את ההזעה. ואיזה? זה קיר התחתון. רק אם אתה מדבר על קיר התחתון מחצי המזבח למטה, אפשר להגיד שתמיד השיריים יגיעו ליסוד. כי אם אתה לא אומר כך, אלא שעושים את ההזעה על קיר התחתון, על קיר העליון, לפעמים הוא יעשה את זה גבוה על המזבח, והטפטוף הדם, מה שנקרא מתמצים, הטפטוף הדם על הקיר לא יגיע בכלל ליסוד, כי הוא יגיע לסובב שהיה בגובה 600 מהרצפה, בזמן שנקודת חצי גובה היה 500. נכון, נשאר עוד אמה עד היסוד, אבל לא, מי אומר שהוא היה עושה דווקא שם? אבל אם ההזעה יהיה מאיכות הסיכה למטה, אז אין שום דבר שיעצור את הדם אחרי ההזעה מלהגיע ליסוד. שואלת הגמרא, ונעביד מאלי שיהיה ההזעה באמת על החלק העליון, והדר נעביד מתתי. ואחר שאתה עושה את ההזעה, תעשה את המיצוי שגם עושים עם חטאת העוף, תעשה המיצוי שאתה לוקח את הגוף העוף ומצמיד אותו לקיר המזבח וסוחט אותו בצורה כזאת, ואז הדם הזה יגיע ליסוד. רש"י כותב, ונעביד מאלי, הזעתה יעשה למעלה והדין נותן. ניסינו להוכיח את זה מקו וחומר למעלה, זה הכוונה כדאמרן, מה שניסינו להסיק מדין בהמה, והדר נעביד מיצוי מיתתי כדכתיב, ואז נוכל לקיים את מה שכתוב בשעה שאני עושה מיצוי חטאת העוף, ואותם דמים יגיעו ליסוד. הגמרא עונה, אמר רבא, מי כתיב ימצא? ימצא כתיב, דממילא משמע. רש"י מסביר, מי כתיב ימצא? ימצא כתיב. נגיד הדקדוק לשוני, ימצא, איה וכתיב ימצא, הווה משמע, שמזהיר את הכהן שיחזור וימצא אחר הזעה. השתא דכתיב ימצא, משמע נמי לעניין הזעה. השיטה המקובצת מוסיף פה באות למד בית, שיזה, כלומר המתנה הראשונית של חטאת העוף. אמרנו שיש הזעה ויש גם מיצוי, אבל אנחנו מתמקדים פה על ההזעה, השלב הראשון של מתנות הדם, שמזים את הדם, שיזה במקום דממילא יהיה הדם מתמצא על היסוד. אז לא רק פעולת המיצוי שמעניין אותנו, וכאן רש"י רמז לכך במילה נמי. הוא אומר, משמע נמי, הימצא שכתוב בפסוק מלמד שגם התוצאה מההזעה הראשוני של אדם גם אותם דמים יגיעו ליסוד המזבח. וזה הכוונה ממילא, מכוח המשיכה, גרביטציה. הדם של ההזעה יגיע ליסוד. וזה אך ורק אם אותו הזעה יבוצע על חלק התחתון של קיר המזבח. לפני שנתקדם בגמרא, נציין רק הנושא הבא, כיצד מוקין. אמר רב זוטרא בר טוביה מרב, כיצד מוקין חטאת העוף? תשובה, אוחז גפיו בשתי אצבעות, ושתי רגליו בשתי אצבעות, ומותח צווארה על רוחב גודלו, ומוקה. במתנית התנה, ציפרה מלבר, העוף הוא נאחז בידו, אבל הוא נאחז בצל הגב היד, מלבר מבחוץ, אוחז גפיו בשתי אצבעות, ושתי רגליים בשתי אצבעות, ומותח צברו על רוחב שתי אצבעות, ומולק. אנחנו מפנים כל אחד מכם ללמוד את הרשי לתיאור מדוקדק על הפעולות האלו. היה טוב אם היה לנו ציורים ללוות את ההסברים האלו, אבל מחוסר הציורים אנחנו נסתמך על מה שאתם תלמדו ברשי. והמקור המתניתה ממשיכה לומר, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. שואלת מה זוהי ותו לא, מה אין עוד עבודות קשות? והעיקה קמיצה וחפינה, קמיצה של כל מנחה וחפינה שבוצע ביום כיפור עם הקטורת שהביאו לפני ולפנים, גם הם היו עבודות קשות. אנחנו כעת לא נכנסים לתיאורים, אבל רש"י מפנה את כל אחד למקורות בעניין הקמיצה ומסביר, ובעניין החפינה זה מובא במסכת יומא. עבורנו רק חשוב לדעת להגיד שמליקה היא הייתה העבודה הקשה מזמן שיש את אלו, אלא אמה זו עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש. בנוסף לקמיצה וחפינה גם נמצא מליקה בהגדרה הזאת. עכשיו אנחנו ממשיכים למשנה, משנה ארוכה, היא ממשיכה עד סמכי עמוד א', ובגבר המשנה אנחנו גם נסיים את השיעור של היום. עד עכשיו במשנה הקודמת דיברנו על חטאת העוף, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על עולת העוף כיצד נעשית. המשנה, עולת העוף כיצד נעשית, כיצד הייתה נעשית? עלה לכבש ופנה לסובב, בא לו לקרן דרומית מזרחית. אותו קרן היא הקובה לבית הדשן. דיברנו מקודם על הצורך לשים, לזרוק את הזפק המורה ונוצה, הזפק והאיברים הפנימיים שקשורים אליו לאותו בית הדשן שהיה סמוך לכבש. אז לכן הוא פונה לקרן דרומית מזרחית. היה מולק את ראשה ממול אורפה ומבדיל. מבדיל כוונה חותך שני הסימנים, הקנה והוושת. ומיצה את דמה על קיר המזבח. כאן אנחנו בעולת העוף לא רואים הזעה, היה רק מיצוי. נטל את הראש והקיף בית מליקתו למזבח, כוונה הוא מצמיד את בית המליקה, מקום שנחתך את הצוואר, הוא מצמיד אותו ודוחק אותו בקיר כדי שיתמצא הדם, וסופגו במלח אחרי שהוא עשה את המיצוי, הוא ספג את זה במלח, הדביק או התמין אותו במלח, ובכך נדבק מלח על הראש וזרקו על גבי האישים, ואז מפקיר את זה על האש על המזבח. בא לו לגוף והסיר את המועה ואת הנוצה, הוא מוציא משם את הזפק והאור של האוף שכנגד הזפק עם הזפק, ואת בני המאיים היוצאים עמם, ושליחן לבית הדשן. זה אותם חלקים, האיברים הפנים האלו נזרקו לא על האש, לא על המזבח, אלא על בית הדשן. ויש הסברים למה זה היה, אבל אנחנו נתקדם במשנה עם התיאורים. שיסה ולא הבדיל, הוא שיסה את הגוף, הוא חותך את הגוף בין אגפיה, אבל לא קורע אותם לשני חלקים. ואם הבדיל, אבל אם יצא שהוא נפרד לשני חלקים, כשר. סופגו במלח וזרקו אגבי האישים. עכשיו, לא הסיר המועה ולא הנוצה ולא את בני המים היוצאים עמם, ולא ספגו במלח. כל ששינה באה מאחר שמיצה את דמה, כשרה. כלומר, אם הוא לא עשה כמו שצריך, אבל האי עשייה בקשר לפעולות שהם אחרי עבודת הדם, מיצוי הדם, בסדר, כשרה. הבדיל בחטאת. כאן מדובר בהבדיל הסימני הצוואר, כאן הוושת, והוא חתך את שניהם בחטאת העוף, וזה לא נכון, לא נכון לעשות, או ההפך, ולא הבדיל בעולה, בעולה היה כן צריך לעשות הבדלה, כלומר את שני סימני הצוואר. אלו הם שינויים שקודמים לעבודת הדם. פסול. מיצה את דם הראש ולא מיצה דם הגוף, פסולה. דם הגוף ולא מיצה דם הראש, כשרה. חטאת העוף שמלכה שלא לשמה, מיצה דמה שלא לשמה, לשמה ושלא לשמה, או שלא לשמה ולשמה, או היה תערובת מחשבות, פסול. כידוע, אני אומר כידוע, הבסיס הטיפול בחטאת בהמה, שקורבן חטאת שנעשתה שלא לשמה, פסול, בניגוד לשאר הקורבנות, ומיד נגיע לזה, דרך עולת העוף, שנעשית שלא לשמה, כשרה, ובבד שלא עתה לבעלים, לשם חובה. הבעלים, אם זה נעשה שלא לשמה, הם יצטרכו להביא עוד עולת העוף. אחד חטאת העוף, אחד עולת העוף, שמלכן ושמיצה את דמן לכל דבר שדרכו לאכול, זה אופייני לחטאת העוף, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, זה בקשר לעולת העוף. אם הוא עשה את הדברים האלו עם מחשבה של חוץ למקומו, פסול ואין בו כרית. אם הוא עשה את למשל, הוא מלק את האור המנת מלק את העוף, עוף של מלק חטאת העוף על מנת לאכול בשרו חוץ לזמנו, פיגול וחייבים עליו כרית. ובלבד שיקריב המתיר כמצוותו. כיצד קריב המתיר כמצוותו? מה הכוונה? איך מגיעים לפיגול? אז הנה כמה דוגמאות. מלק בשתיקה, כוונה בלי שום מחשבה, ומיצה אדם חוץ לזמנו, כלומר בשעת המיצוי הוא עשה את זה עם כוונה לאכול את הבשר של חטאת העוף חוץ לזמנו, או שמלק חוץ לזמנו ומיצה אדם בשתיקה, או שמלק ומיצה אדם חוץ לזמנו, שלו כל הפעולות עם אותו מחשבה, זהו שקרב המתיר כמצוותו. ואז אמרנו זה הופך להיות פיגול. כיצד לא קרב המתיר כמצוותו? במילים אחרות, כיצד יש, כיצד יהיו מחשבות מחשבות אסורות, אבל שלא נגיע לפיגול עם קרית. זה הכוונה פה, כיצד לא קרב המתיר כמצוותו, כיצד לא נגיע לפיגול. מלאק חוץ למקומו, כוונה עם מחשבת, מחשבת חוץ למקומו, הוא מלאק את החטאת העוף לדוגמה עם מחשבה לאכול בשרו חוץ למקומו, ומיצה הדם חוץ לזמנו. עכשיו אחרי המליקה הוא המשיך לעשות המיצוי עם מחשבת חוץ לזמנו, או שמלאק חוץ לזמנו ומיצה אדם חוץ למקומו, או שמלאק ומיצה אדם חוץ למקומו בלי שום חוץ לזמנו. נמשיך לדף סמכי, חטאת העוף שמלכו שלא לשמע ומיצה אדם חוץ לזמנו, או שמלאק חוץ לזמנו ומיצה דמו שלא לשמע, או שמלאק ומיצה אדם שלא לשמע. כל הדוגמאות אלו, זהו שלא קרב המתיר כמצוותו, כלומר כמצוותו להגיע לפיגול. כמובן פיגול לא הוא עבירה, אבל המובן פה הוא שהיה או תערובת מחשבות או מחשבות שהם אינם חוץ לזמנו. אז בקשר לפיגול הוא נקרא שלא קרב המתיר כמצוותו. לאכול כזית בחוץ, כזית למחר אדם, מלאק למשל את העוף עם מחשבה לאכול כזית שלא במקומו וכזית חוץ לזמנו, כזית למחר, כזית בחוץ, כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, פסול ואין בו קרית. אני בתקווה שלכולכם הדברים האלו מוכרים, כי למדנו בדיוק אותם דוגמאות בקשר לפיגור בקורבן בהמה. אמר ביהודה, זה הכלל. ביהודה חולק על התנא קמא. התנא קמא אמר, למשל, אם יש תערובת מחשבות, אפילו אם חוץ לזמנו קדם לחוץ למקומו, לתנא קמא הוא אינו פיגור. אבל אפילו ביהודה זה משהו אחר. אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגור וחייב המלאב קרי. זאת אומרת, מחשבת חוץ למקומו לא מבטל את המחשבה של חוץ לזמנו מלאכו, כי הוא התחיל עם מחשבת חוץ לזמנו. ואם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסו ואין בו קרית. והחכמים אומרים זה וזה פסו ואין בו קרית. עוד מקרה של מחשבות פסולות, לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית. למשל לאכול חצי זית חוץ לזמנו ועוד חצי זית חוץ למקומו, סליחה, עוד חצי זית להקטרה, המשנה קובעת כאשר הניסיון לחבר להשלים כזית שלם דרך חצי זית באכילה וחצי זית בהקטרה, זה כאשר שאין אכילה והקטרה מצטרפים. מובא במפרשים שהמשפט האחרון של המשנה, הדוגמה האחרונה של המשנה, לא שייכת לנושא של קורבן עוף. בבהמה נגיד יש הווה אמינא ש המחשבות האלו של חצי זית להקטיר ולחצי זית לאכול תופס, ובסופו של דבר הוא לא תופס, אבל היה מחשבה שזה יתפוס, כי בקורבן בהמה יש חלק שאדם אוכל ויש חלק שמקטירים, אז חצי זית לאכול חוץ לזמנו. וחצי זית של קורבן בהמה, למשל, מקטינים את האימורים, להקטיר אותם חוץ לזמנו, הם פעולות ששייכות לבהמה, רק חסר השיעור, שיעור שלם בפעולה אחת. אז על זה אנחנו אומרים שאין האכילה והקטר מצטרפים. אבל בקורבנת עוף, כך חטאת עוף למשל, אין ממנו שום הקטרה. ועולת העוף, אין ממנו שום אכילה. אז אין הווה מינה שחצי זית באכילה וחצי זית בהקטרה, באחד מהעופות, הקורבן עופות, אין הווה מינה שזה יתפס, מאחר שהפעולות האלו, שתי הפעולות, אכילה והקטרה, לא קיימות ביחד בעוף אחד. ממילא, לפי אותם מפרשים, הפסקה האחרונה של המשנה היא לא שייכת פה, אלא היא מופיעה כאן אגב שאר הדוגמאות שכן היו שייכים לעוף. ונכון, למדנו את שאר הדוגמאות בקשר לבהמה, כולל הפסקה האחרונה שיש לה משמעות בקורבן בהמה, ואגב כך מוזכר פסקה האחרונה הזאת כאן אצל קורבן עוף, למרות שהיא לא שייכת לקורבן עוף. עד כאן שיעורנו להיום.